אני אתחיל מלהגיד איזה משהו ש... יש איזו שאלה שחוזרת על עצמה בנוגע לאולטרלייט. איך אני נכנס לזה? איך אני מתחיל? ומה שאני אומר, דבר ראשון, תחליפו את התיק. א', תיקים סטנדרטיים יכולים להגיע ל2.5 קילו. ותיק אולטרלייט, התיק שלי שוקל 600 גרם. יש תיקים קצת יותר, עם קצת יותר פיצ'רים ששוקלים קילו, קילו וקצת. זה להוריד ככה, זה לא איזה... זה לא שק שינה או קוויט או מה שצריך איזושהי יכולת מיוחד. בסופו של דבר שק. אם זה נוח לך, אתה יכול לחסוך 1.5 קילו לפחות. ועוד משהו שאני אומר, זה גם כך תיק יותר קטן. הרבה חבר'ה שיוצאים לטיולים בעוד או לוקחים תיק של 70 קילו, של 70 ליטר, סליחה. 70 ליטר זה המון, המון, ואתה לא צריך את זה.
ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בקלילות, ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רביומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks. שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytracks.com. טוב, לטייל בקלילות, פרק 14, והיום אנחנו... הולכים חזק על הנושא הזה של הבקלילות. כלומר, ציוד שהוא קל, ציוד אולטרלייט. והבאתי את האיש המומחה מספר אחד, אור כהן, שהקים קהילה שהמטרה שלה היא לעודד ולקדם את נושא האולטרלייט. אור, ערב טוב.
ערב טוב. מה שלומך? תודה רבה על התיאור היפה הזה בתור דמות מאוד בולטת בקהילה ככה.
אחד הדברים שאני אוהב זה בקהילות שאני מאוד מחובר אליהם, אני אוהב להיות מאוד פעיל. זה גם בעצם הסיבה שאני פה היום, זה בעצם בגלל הקהילה הזאת, בסופו של דבר, שהיא פתחה לי את העיניים ואת הראש, וחיברה לי את עולם הריצה, לעולם הטרק עם אולטרלייט, ויישמתי הרבה דברים. אז כן, הרבה שמעתי מכל מיני אנשים על דברים, כל פעם שעלה נושא ציוד באחד הפרקים, אז... זה עורר מאוד עניין, אז אמרתי, עשינו פרק עם ערן על מותג האולטרלייט הספציפי שלו, עשינו עם לאו, שהוא אחד החברים המנהלים יחד איתך את הקהילה, על ציוד שהוא עושה בעצמו, והיום הגיע הזמן לדבר על הציוד שזמין לכולם, ציוד מסחרי אולטרלייט, מה כולל העולם הזה, ולזכור בכלל את התופעה הזאת שנקראת ציוד אולטרלייט. קודם כל, ספר קצת, אם בא לך, כן. על עצמך, קצת שיהיה רקע, משהו קצת אישי או לא אישי.
אז אני אתחיל ממי אני, אז אני אור כהן, אני גר כרגע בתל אביב. כל הסיפור הזה, זאת אומרת, כל הסיפור הזה של אולטרלייט בכלל התחיל במקום אחר, כל הסיפור של הטיולים אצלי התחיל במקום הרבה יותר כבד. אני זוכר, זה היה לפני 10 שנים מינוס כזה. הייתי בסדנאות של גיא ואר, למי שמכיר, של גיא סרוסי.
סדנאות הישרדות.
סדנאות, לא רק הישרדות, בושקראפט, כל מיני טיולים, בעצם מה שנקרא לצד הכבד של הציוד, ושם אני זוכר את היינו הולכים לטיולים של יומיים, הטיול של יומיים עדיין עם תיק שהוא מאוד כבד באזור ה-16 עד 18 קילו, והתחלתי שמה, והתחלתי עם כל מיני טיולים בחול, ולאט לאט חיפשתי, שאלתי עצמי איזה סקשנה אני קונה, איזה תיק אני קונה. וזה הוביל לאיזושהי סקרנות. ולאט לאט הציוד שלי נהיה לציוד קל יותר. זאת אומרת, אתה משדרג, אתה קונה איזה שק שינה, אתה מסתכל על מה יש, אתה מסתכל על מה יש בעולם. ופתאום אני רואה שיש דברים שהם שוקלים משמעותית פחות, ושיש קטע כזה שנקרא אולטרלייט בעולם. והתחלתי לעבור לכיוון הזה בלי ממש לשים לב. אם אני קונה כבר שק שינה טוב לאיזה טיול בחול, אז אני כבר אקנה ממש טוב.
זה באופן כללי משהו שתובנה שלוקח זמן להגיע אליה בעולם הציוד. בהתחלה כמובן יש תקציב מוגבל, מנסים לחסוך, בסוף כנראה אין תחליף לזה שאם אתה רוצה ציוד באמת טוב, אתה צריך להשקיע בו תקציב לא קטן, אבל זה מחזיק.
היום אני צריך לחלוק עליך כי יש את אליקספרס, אבל זה באמת עניין של ציוד טוב. כשאתה קונה ציוד יותר קל, אתה גם בדרך כלל קונה משהו יותר איכותי. וכשאתה קונה משהו יותר איכותי, זה מחזיק לך יותר זמן. אז אם מסתכלים נגיד על שק שינה שיש לי עכשיו, זה שק שינה שקניתי אותו לטיול בשוודיה, בסקנדינביה, וגם איזה משהו שאני עושה הרבה שנים מטייל שם באזור, והשק שינה הזה עדיין מחזיק. יצאתי איתו, אני חושב, לא רק לטרקים, גם לקמפינג, והוא יצא ל-10-15 טיולים גדולים. אז כן, זה שווה את זה בסופו של דבר לעשות את ההשקעה הזו, ויש דברים שאפשר גם לחסוך בהם.
אוקיי, אבל אולי אנחנו קצת מקדימים.
כן, כן.
בוא תן לנו קצת, מה בעצם ההיסטוריה בכלל של האולטרלייט? מאיפה נולד פתאום הצורך הזה? הרי אנשים טיילו שנים על שנים על שנים עם ציוד כלשהו, פתאום נהיה אולטרלייט.
זה הגיע, אני לא מכיר יותר מדי את ההיסטוריה של זה, כי מעניין אותי יותר מה קורה בארץ. מה קורה בהיסטוריה בארץ, איך זה התפתח בארץ, אבל זה באמת התפתח מכל מיני מטיילים, כל אחד והגישה שלו. יש כאלו שבאו לזה מגישה מאוד מינימליסטית. יש את גרנמה גייטווד, לא זוכר אם אני מבטא את השם בצורה מדויקת, אבל איזה, יש לה תמונה כזה עם מקל וסק, והיא לקחה ממש מינימום של פרטים, אם זה יצא לטיול. צריך להגיד גם שהרבה מהחבר'ה שטיילו מאוד מינימליסטי, לא היה להם הרבה אוכל, תמיד הציידו, הטרנד הזה של האולטרלייט התפתח בחלקו, במסלולי טרו-הייק, כמו ה-PCT, Pacific Crest Trail.
מסלולים ארוכים, מסלולים שלוקח ארוכים. המון זמן לעבור אותם.
כן, ושאתה עובר בדרך, מן הסתם, בכל מיני עיירות שאתה יכול להצטייד בהם. אז זה הרבה חבר'ה שלקחו את המינימום ציוד, וככה לקחו אוכל כל שלב של הדרך. ואחד הבחורים שהוא, בוא נגיד את זה ככה, הוא לקח את התחום הזה והפך אותו ממשהו שהיה כזה זרוק בכל מיני קוד, ויותר הפך את זה למין מתודולוגיה, זה רי ג'רדין. גם אני לא יודע מה, אתה שם נכון, אבל בחור מאוד נחמד, שכתב ספר על בעקבות איזשהו מסע שלו בדיוק ב-PCT, ב-Pacific Crest Trail, ובעצם הוא את המתודולוגיה של הציוד שלו, אחרי זה נהפך להיות לתחום הזה שנקרא אולטרלייט, אבל זה הושפע גם מאוד כל מיני דברים מסביב, למשל, חבר'ה שיצאו לאקספדישנס, אז באולטרלייט, אנחנו גם קצת מקדימים את הסיפור הזה, אבל באולטרלייט, אם אתה חותך את המברשת שיניים שלך לשניים, כדי שתהיה יותר קלה, אז זה משהו שהיו עושים חבר'ה שהיו עושים גם אקספדישנס, זה מתודולוגיה שהיו משתמשים בה, כי אין להם ברירה. כי הם הולכים לכבוש איזה הר מטורף, והם לא יכולים לקחת ציוד כבד, הם לא יכולים לקחת יותר מדי ציוד, יש להם דברים שגם צריכים לקחת ספר, אבל מה שהם יכולים, הם חותכים בחצי, הם מוותרים על דברים שהם לא ממש ממש צריכים,
אבל זה לא נשמע קצת הגזמה, כי הרי אקספדישנס כאלה היו גם לפני עשרות שנים, והסתדרו עם כל מה שהיה אז, שכנראה היה פחות קל. אז מה השתנה פתאום שצמח גם המוטיב הזה של לחתוך את המברשת שיניים, זה הסמל של הקיצוניות באולטרלייט?
אני חושב שאחד הדברים שדחפו לדבר הזה, זה מזכיר קצת איזה משהו שקראתי, איזה מסמך שקראתי כשהייתי בצבא, לא קשור למה שעשיתי בצבא, אבל נתקלתי באיזשהו מסמך על ציוד צבאי ואיך הציוד, בניתוח היסטורי, איך הציוד הצבאי השתנה. ורואים שהציוד הבסיסי הלך ונהיה קטן ונוספו אליו כל מיני דברים. זאת אומרת, חייל היום לוקח הרבה יותר סוגי ציוד משהוא לקח פעם, אבל הציוד הבסיסי שלו הוא יותר קטן. זאת אומרת, היום אתה לוקח מסנג'ר לבני, אתה לוקח מערכת בישול מתוחכמת, אתה לוקח כל מיני דברים שפעם לא היו לך. חלק מהמגמה באולטרלייט זה גם לצמצם וגם ללכת קצת אחורה, במקום אוהל, לקחת איזשהו כיסוי גשם. אבל אנחנו לוקחים הרבה יותר סוגי ציוד, אם אתה הולך עכשיו לריקושט ואתה מקבל את רשימת הציוד, אפשר להעיף ממנה כל כך הרבה דברים שפעם בן אדם לא היה משתמש בהם, אבל אם אתה כן לוקח אותם, אתה כן רוצה את הנוחות הזו, אז אתה מחפש איך לחתוך את זה ואיך לסדר את זה, ובאקספדישן, כשאתה לוקח עכשיו, אתה רוצה נגיד לטפס יותר גבוה, אז אתה לוקח איזשהם בלוני חמצן, אז זה בא על חשבון דברים אחרים, ואתה צריך לחתוך את המברשים להמשך לשניים. וזה מה שפעם לא היה. פעם לא היו לך את בלוני החמצן הזה, והיו גבוהים שגם לא היית יכול להגיע אליהם, אלא אם היית ממש מתורגל. אז אני חושב שהאולטרלייט באקספדישן הוא לא ממש אולטרלייט, הוא יותר מאפשר לך לעשות דברים שלא היית יכול לעשות בעבר.
אז השאלה אם באמת הדברים האלה הצליחו להתפתח בגלל, או לא הצליחו, האם הם התפתחו מאיזושהי פילוסופיה של מינימליזם, או בעצם זה שיש חומרים או פיתחו חומרים חדשים שהם קלים יותר, אם נגיד החומרים של האוהלים שעוד נדבר עליהם, שהפכו את המשקל של האוהל הרבה יותר קל, או ביגוד שהבד יותר קל, זה מה שהניע את התעשייה הזאת קדימה. כאילו, יש פה כאילו מצד אחד טכנולוגיה, התקדמות של בדים, מצד שני זה פילוסופיה, מינימליזם, בוא ניקח כמה שפחות. אז איפה לדעתך ההגדרה המדויקת?
שוב, אני לא באמת יודע מה היה, איפה זה התפרץ, אני לא מכיר את זה מספיק, יודעת איפה זה התפרץ בארצות הברית, אבל כן, לזה שיש לך טכנולוגיות עכשיו של טקסטיל, או כל מיני כלים מטיטניום שפעם היה מאוד נדיר למצוא, והיום יש לך אפילו בסין מייצרים לך כל מיני כלים, זה הטכנולוגיה, ונגיד את זה ככה, התרבות, זה שני דברים שדחפו, גרמו לאולטרלייט בעצם לקרות בזה.
ובסוף, אולי אתה יודע, גם אני תמיד אומר את זה, הפונקציונליות, כלומר, לסחוב דברים על הגב, זה כבד, אם אני מצליח להוריד, נהיה לי יותר נעים בהליכה, ואני רואה את זה ממש, זוכר שסחפתי גם דברים כבדים, לא הייתי כזה טייל בזמנו, אבל אני יודע להרגיש כמה המשקל הקל עוזר והופך את הכל יותר נעים, עד כדי זה שכיף לי גם לרוץ לפעמים בטרקים עם הכל על הגב, במיוחד אם זה בירידה. אז נראה לי אלה הדברים המהותיים. אז בוא נקפוץ רגע לתוך הציוד, בוא נחלק רגע את הציוד.
אולי נדבר קצת על איך זה התחיל, מה קרה בארץ, למה פתחת את הקבוצה, אולי נקודה מעניינת שככה לספר איך זה התחיל. רציתי לשאול איפה אני קונה את זה ואיפה אני קונה את זה, או לקבל איזה הצעה, מה הכי טוב, ואין לי איפה לשאול את זה. יש קבוצות של טיולים, יש קבוצות בוואטסאפ של חברים שאני יודע שזה יותר יודע וזה יותר יודע, אבל רציתי איזושהי קהילה, איזשהו מקום שהוא מיועד לזה, שממש יכול לשאול את הדבר, ויענו לי, ואוטומטית דו לענות לי על זה הכי קל, זה הכי מתאים, זה הכי מינימליסטי, ולכוון אותי לכיוון, וגם לדון עם אנשים, וגם לעזור לאנשים אחרים, בסופו של דבר. וחיפשתי בפייסבוק קהילות אולטרלייט, אני חושב שהייתה אחת של שלושה חבר'ה, אז אמרתי, טוב, זה לא איזה משהו שמישהו מתחזק, אז אני אפתח משלי, פתחתי קבוצה, הוספתי כמה חברים שידעתי שמתעניינים, וכבר דיברנו איתם, כבר דיברתי איתם על אולטרלייט. אחד מהם זה דימה זלוטניק, והשני זה איתי סיליאר, שהוא בצוות הניהול. שני חבר'ה שמאוד התעניינו בציוד קל, וגם את ערן, שטיינו ביחד, והיה לי גם תיקים שלו מהסדרות היותר כבדות. ועוד כמה חבר'ה שהכרתי, וגם נכנסתי לקהילות של טיולים בארץ, וסיפרתי פעם אחת על הקבוצה הזאת, ומי שרצה להצטרף, יצטרף. אווירה נהדרת, באמת, החבר'ה ואנשים, פשוט קבוצה שמסתם איזושהי גחמה, פתאום נהפכה להיות קהילה.
כן, אני מסכים לגמרי בתור יום אחד שמשתצף, ומה היית אומר, הרי, אם אתה מסתכל על המקבילה האמריקאית, קבוצה מאוד מאוד גדולה, בארצות הברית כמובן הדבר הזה קיים כבר עוד מזמן, למה אנחנו תמיד מרגישים את הצורך לדבר עם אנשים בשפה שלנו? למה זה נראה יותר טוב מאשר פשוט להשתמש בקבוצה האמריקאית כמקור לתשובות לשאלות שלך?
יש כמה סיבות לזה אני חושב. דבר ראשון, אקלים. אתה מדבר על ישראל או אפילו מישהו שטס לחול, אז הוא בראש של טס לטרק באירופה, אז יש מקומות שישראלים טסים אליהם בדרך כלל, יש סוגי טיולים, יש איזשהו קונטקסט בישראליות שהוא מאוד חשוב, בקבוצת אולטרלייט בארצות הברית, לא מכירים את הקונטקסט הזה. שאלתי גם, פתחתי דיונים בקבוצה האמריקאית, וגם ציוד שזמין לך כאן, גם ציוד שאתה יכול להזמין לכאן, גם איזשהו אופי, אם מישהו שואל איך אני, יש לכם איזשהו פינג'ן אולטרלייט, אז יבינו מה הוא רוצה, ובקבוצה אמריקאית לא. אחד הדברים המשמעותיים, אחד החבר'ה בקבוצה, בחור בשם יגיל הנקין, הוא היסטוריון צבאי, בחור מאוד מעניין, ואחד הדברים שהוא עשה, הציוד שהוא יצר, זה, אני לא זוכר, זה או תפילין, אני חושב שגם וגם, גם סוג של תפילין אולטרלייט, וטלית אולטרלייט, אז זה משהו שהוא ישראלי, הוא יהודי, ולא תמצא קבוצות אחרות. וכן, ושיהיה גם כתוב בעברית, שתהיה קהילה, שתהיה תחושה ש... וחבר'ה היתרון, אני אגיד לך את זה ככה, היתרון בקהילות בארץ, באופן כללי, זה שזו מדינה יותר קטנה, ויש תחושה יותר של שזה לא קבוצה, שזה קהילה, אני חוזר על המילה הזו, אבל כן, זה תחושה של קהילתיות, שהיא מאוד 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 חשובה, ואתה לא תגיע לזה בקבוצות בארצות הברית. אין את זה שם, אני לא... או אולי יש איזה קבוצה של מדינה, או של איזה אזור, אבל באמת באולטרלייט ישראל יש תחושה של קהילה ותחושה של אנשים שאתה ככה יותר מכיר ויותר צריך להתקל בהם. אבל אולי אחד הדברים הכי חשובים אני חושב, וזה משהו שמאוד, אני לא יודע אפילו כתבתי את זה, אבל מאוד רציתי לדבר על זה, זה אמרנו פה ערן סברגיר, בעצם עד לפני הקבוצה הזו הוא ייצר ציוד, טיולים כבד, תיקים כבדים.
צבעים.
צבעים, כן, די צבעים, ברמה צבאית. ודחפתי לו, זה כמובן, תייצר משהו אולטרה, תעשה איזה ניסיון, איזה משהו, אולי נראה משהו יותר קל, היה לי תיק שלו, שוקל 2.5 קילו, והקבוצה הייתה חלק ממה שדחף אותו להתעסק בזה, והיום זה מה שהוא עושה, תיקי אולטרלייט, כן.
אחלה, יפה, אז דיברנו על הרקע קצת, אז נקפוץ עכשיו כן לתוך הציוד, ציוד זה עולם ומלואו, אני לא יודע אם נצליח לדבר פה היום על הכל, ננסה לחסות כמה שיותר.
נהיה מינימליסטים.
לא, אנחנו דווקא רוצים פה להרחיב, אבל בוא נראה מה יצא, ונדבר על קטגוריות, כאשר בעצם הדבר הכי מורכב, הייתי אומר, משמעותי, גם מבחינת התקציב, גם מבחינת המשקל, זה באמת מערכת השינה. זה הבסיס, אנשים שרוצים לצאת לטרקים, של הכל עליהם, כולל שינה. אני אישית מאוד אוהב את החוויה הזאת, כי באמת היא משחררת אותך כמעט מכל דבר, אתה לא תלוי בכלום, אבל אתה צריך מערכת שינה. אז מה אפשר להגיד על מערכת שינה אולטרלייט?
אנחנו מדברים על אוהל גם? זה גם נשאול לשאלה?
אוהל זה גם משהו שאתה ישן בגלל, זה כל הדברים האלה שאתה לא צריך אותם במשך היום, אתה מגיע בלילה למחנה, אתה שולף, אתה שולף אוהל, אתה שולף, כאשר אוהל זה כמובן זה מילה כללית לכמה דברים שתכף נדבר עליהם, אתה שולף סקש, שזה גם לא נגמר רק בסק שינה הסטנדרטי, ומזרן. נכון, זה שלושת הדברים, השילוש הקדוש של מערכת השינה. והמחסה אולי זה באמת הכי מורכב, כי מחסה זה לא רק אוהל.
כן, לא רק שזה לא רק אוהל, האמת היא זה מצחיק, כי עוד לפני שנכנסתי ממש לאולטרלייט, המחסה שלי היה מחסה יותר בושקרפטי, יותר ככה של חבר'ה של שטח רציניים וכבדים.
מה זה, ניילון?
לא ניילון, אבל טארפ 3x3 מטר של DD המקס, שוקל, אני חושב, 600 גרם. אי אפשר לקרוא לו טארפ אולטרלייט, אבל אם אני מסתכל על זה, אז מי שהיה רגיל לקחת אוהל לבן אדם או לשניים, ששוקל בין קילו, קילו וחצי, 2.5 קילו, לקחת טארפ כזה, זו אופציה יחסית זולה, ודיברנו פה על מחיר, קצת זרקנו, זו אופציה יחסית זולה, שהיא גם קלה מאוד.
אז טארפ רק, בואו נסביר מה זה, כן. טארפ זה בעצם איזושהי עירייה, מלבנית או מרובעת, שלוקחים ומעמידים אותה, בכל מיני אמצעים, כדי שתשמש מחסה.
כן.
איזה אמצעים בדרך כלל משתמשים?
אז אני השתמשתי במקל הליכה, כשקמתי את הטארפ, בשתי מקלות הליכה, באיזושהי שיטה שגורמת לטארפ להיראות ממש כמו אוהל, חוץ זה שאין לו רצפה ואין לו רשת, אבל הוא מגן עליך מגשם ורוחות. אפשר להקים אותו בין שני עצים, לתלות איזשהו ככה חוט מצנה, חוט שפצור כזה, ולתלות את הטארפ עליו. יש כמה וכמה וכמה שיטות, אבל בסופו של דבר זה אמור להגן עליך בעיקר מגשם וגם מרוח. אני ישנתי באזורים קרים, אז העדפתי איזו שיטה שמגינה גם מרוח.
מה קורה במדבר כשאין עצים?
אז הייתי באזורים אלפינים, שזה לא מדבר, אבל יש עצים.
אז זה פחות מתאים למדבר? טארפ?
במדבר אתה פחות צריך את זה, כי אתה לא צריך כל כך הגנה מגשם. אבל אם יש לך מקלות הליכה, אתה יכול להקים עליה את הטארפ, אולי לך קשה יותר להגן אותו באדמה.
והקטע הזה שאין רצפה, לי זה תמיד נראה באופן אישי, זה הדבר שאני הכי מפריע לי, אני אוהב את הבית הזה, כולל רצפה, המחשבה הזאת שהגשם מנזה לי בתוך הטארפ, למשל, כשיורד גשם קצת מלחיץ.
אז פה מאוד חשוב, אולטרלייט זה לא רק ציוד, זה גם איזשהו מיינדסט, וכן, וכשאתה...
עכשיו אני מבין שאין לי אותו.
אני חושב שיש לך, אבל אולי אתה צריך להתאמן טיפה, יש דרכים להתמודד עם זה. איפה אתה מקים את הטארפ או את האוהל. גם אם יש לך אוהל, אם האדמה מוצפת ויש לך איזשהו חור קטן ברצפה, או שלא הקמת אותו בצורה הכי טובה, יכולים להיכנס לך מים. אם יש לך טארפ, אז בטוח ייכנסו מים אם יהיה הרבה גשם, אז אתה לומד שאתה לא חונה במקום שהאדמה מאוד דחוסה בו, כי אז המים לא יחלחלו. אם האדמה מספיק רכה, מים מחלחלים פנימה והם לא נוזלים אליך. עוד משהו זה, אם אתה נמצא באיזשהו שיפוע, אתה לוקח למי שיש את חפירת אולטרלייט, ויש דבר כזה, לא משמש לזה, הוא משמש לכיסוי צרכים, במיוחד בכל מיני אזורים שדורשים את זה. אגב, יש מסלולים בארצות הברית שאסור לך בכלל, שצריך לקחת את הצרכים איתך.
גם,
שזה ממש עניין. או את חפירה, או שאתה חופר עם, עם המקל הליכה, ואתה עושה מין תעלה כזו סביב האוהל, כדי שהמים יזלו הצידה.
בקיצור, אתה צריך להיות מומחה למערכות ניקוז.
אתה צריך להיות מומחה להרבה מאוד דברים, וזה אחד הדברים, דרך אגב, אחד הדברים בקהילה, זה שיש הרבה חבר'ה מאוד מנוסים, כי זה משהו שאיתי אמר אומר, שאתה נוטה להרוז את הפחדים שלך בתיק, ואם הפחד שלך זה ממים, אז אתה אורז איזשהו כיסוי, אתה אורז אוהל יותר כבד. יש דרך לעשות הכל, אבל אם אין לך יותר מדי כסף, ואתה עדיין רוצה לטייל אולטרלייט, אתה יכול, אתה פשוט צריך מיומנות.
היית אומר שזה באמת התעסקות, או זה משהו שאתה יודע, כשאתה הופך מספיק מיומן, גם זה לא נראה כבר איזה התעסקות רצינית.
זה תחביב, זה התעסקות.
התעסקות.
אין מה לעשות.
אוקיי, יפה.
זה התעסקות ככה או ככה.
יפה, אז דיברנו על טארפ, זה האופציה באמת היותר מתקדמת והסגפנית אולי נקרא לזה, מינימליסטית. והגענו לאוהלים, עכשיו בתחום האוהלים, זה כבר הדברים היותר רגילים. יש בעצם שני סוגי אוהלים, אוהל שהוא נקרא פריסטנדינג, ואוהל שהוא מבוסס מקלות הליכה.
מה אני משתמש, מה...
מה אתה יכול להגיד על זה?
היה לי אוהל פריסטנדינג, שבאופן מאוד לא נוח, הוא היה אוהל שצריך קודם להקים את החלק הפנימי שלו, ואז את החלק החיצוני, והלכתי לאזורים מאוד גשומים, וזה היה לא כיף להקים את החלק הפנימי, שהוא ירטב מהגשם, ואז להקים את החלק החיצוני. יש כל כך הרבה סוגי אוהלים ושטיקים, והיום יש לי אוהל שמוקם עם מקלות הליכה, אוהל אקסמיד של דן דורסטון, אוהל נפלא, זה אוהל שיש לו ממש קלט פולוין לדבר הזה, זאת אומרת יש ממש קבוצה של, אתה מכיר, אז אני קצת אספר, זה קבוצה ממש מתלהבים מאוד מהאוהלים שלו ומכל מוצר שיוצא, יש חבר'ה שאוספים כמעט את כל המוצרים שלו, וזה באמת אוהל טוב שאפשר להרים ברמה של, אני חושב פחות מדקה אתה יכול כבר.
כן, כשאתה
מיומן.
אין ספק, זה אוהל מאוד. הרבה אנשים אומרים על אוהלים של מקלות הליכה, שהם אוהלים שדורשים קצת התעסקות, אבל באמת יש אוהלים, אם זה דן דרסטון, ואם זה אוהלים שאני מביא עכשיו של גוסמר, The One, שהשתמשתי בהם עכשיו קצת, לא פחות פשוט, אבל זה דורש באמת, שיהיה נוח לתקוע את היתדות, אחרת צריך לעבוד קצת עם אבנים, במדבר למשל אצלנו, אבל זה מדהים, העולים האלה באמת קל להרים אותם יחסית, והם כל כך פשוטים וכיפים, ממש כיפים. אבל אין ספק שעולים פריסטנדינג, ועולים שהם פריסטנדינג, אנחנו מדברים על עולים שיש להם איזשהו שלד של מוטות, צריך לבוא ולחבר אותם, זה גם עשה איזושהי התקדמות, זה באמת, מהבחינה הזאת, יש איזו נוחות יתרה אולי באוהלים האלה, אבל הם, חיסרון בהם זה שהם קצת יותר כבדים, והם הרבה יותר כבדים.
זה תלוי מה עושים, ופה צריך להבין, אין דבר אחד שעושה לך הכל, ובתנאים מסוימים אתה חייב ללכת עם פיסת ציוד כזו או אחרת. אם אתה הולך לעשות טיול, נגיד בארצות הברית, ומגיע להרבה קמפגראונד, ולהרבה אזורים שמטיילים בהם הרבה, ואתה אומר, אוקיי, אני צריך אוהל שיתאים לזה, זה באמת אוהל פריסטנדינג יהיה יותר טוב לזה. למה? כי גם אם לא אתה צריך לתקוע את כל התעדות בפנים, עדיין האוהל יחזיק מה. אוהל שהוא לא פריסטנדינג, זה אוהל שצריך למתוח אותו, צריך להקים אותו על, או על מקלות הליכה, אבל בעיקר לצורך המבנה שלו צריך איזושהי מתיחה, ואת המתיחה הזו עושים עם היתדות, אבל באמת, יחסית לאוהל שנשמע כאילו מסובך להקים אותו, זה אוהלים שאמרת גוסמר, גם אקסמיד, באמת תענוג של דבר, תוך פחות מדקה אתה כבר הרמת את האוהל, זה, אני זוכר פעם ראשונה שהרמתי אותו, לא האמנתי שאפשר להרים אוהל כל
ממש,
כך בקלות.
אני ממש מסכים, כן, גם יש לי גם אקסמיד, ובאמת זה התגלות, כשפעם ראשונה שמים אותו, כל כך פשוט וקל, לאוהל שאין לו מסגרת. ובקטע של אוהלים יש באמת, היתרון הגדול של אוהל שהוא על מקלות הליכה, הוא בעצם, הם בדרך כלל מאוד מאוד קלים, אוהלים באזור המאות גרמים, אני מדבר על אדם יחיד, אוהל לאדם יחיד, כמובן שיש גם כאלה לשניים, אז הם מאוד מאוד קלים, לא דורשים...
היופי שמסתמכים על משקל שכבר יש.
מקלות הליכה.
במקום שיהיה לך את השלד, שתקח גם מקלות הליכה וגם את השלד, יש כאלו שיש מי שהולך בלי מקלות הליכה, ואז הוא יכול לקחת איזשהו מקל שהוא לא מקל הליכה כדי להרים את האוהל, ששקל קצת פחות ממקל הליכה, אבל מי שהולך כבר עם מקלות הליכה, זה אחלה אופציה. כי זה משקל שכבר יש עליך, וזה אחד הדברים היפים באולטרלייט, שאתה לומד שיש למשהו אחד שני שימושים, וברגע שיש שני שימושים, אתה חוסך על זה משקל, והיפים. צריך להזכיר גם ביבי, גם זה איזשהו מה שקיים.
נכון, מה זה ביבי?
ביבי, איך אני אתאר את זה הכי טוב? כמו תולעת שאתה נכנס אליה, זה כמו שק שינה שמגן אליך ממים, זה לא שק שינה, אבל...
זה מין אוהל קטנטן קטנטן
כן,
אולי?
כן, אפשר להגדיר...
שאתה מזדחל
אותו,
פנימה.
כן, שאתה מגדיר אותו כאיזה אוהל קטנטן, כן, אתה לא מקים אותו ממש עם, לא עם יתדות ולא עם מקלות, אלא זה מין איזה כזה... אפשר להגדיר את זה ככיסוי לסקש. כיסוי גשם לסקש,
הוא לא עומד, פחות. הוא לא, אתה לא מקבע אותו עם שיהיה קצת מתוח?
יש, אני חושב, לחלק של הראש, לפעמים יש כאלו שאתה יכול למתוח את זה כך שזה, זה תלוי. יש גם ביבי שזה רק איזה כיסוי, אפילו לא כיסוי, תלוי איזה. אבל הרעיון הוא שיש עוד אופציות חוץ מאוהל. תלך עכשיו לחנות טיולים גדולה בארץ, רוב מה שהם יציעו לך זה אוהלים רגילים, והאופציות האלו שדורשות, לפעמים הביבי וגם טרפ דורשים יותר מיומנות, אבל בסופו של דבר אתה מקבל משהו הרבה יותר. וזה מה שלא יהיה לך ברוב חנויות ציוד הטיולים הגדולות.
כן. עוד נקודה מאוד מאוד חשובה בקטע הזה של באמת מחסות מסוגים שונים, זה באמת החומרים. זה משהו של, אני לא יודע כמה שנים האחרונות, אבל יחסית לא הרבה זמן, זה באמת ההתפתחות הזאת של חומר שנקרא DCF, שזה ראשי תיבות של...
בינימה קומפוזיט פאבריק.
הצלת אותי. חומר מאוד חזק, והוא גם קל.
כן.
ויש לו בעיה אחת, שהוא עולה הרבה מאוד כסף. אז יש הרבה אוהלים, רוב היצרנים באמת שעושים אוהלי אולטרלייט, הם גם מוצאים גרסאות של DCF. דרסטון למשל הוציא בשנה, שנתיים האחרונות, נדמה לי. אבל זה באמת מאוד מאוד מקפיץ את המחיר. ואת האמת, אני לא יודע אם זה שווה את זה.
אז אני אגש נראה בנקודה הזאת, אני רק אגיד שזה לא רק באוהלים, גם בתיקים, גם בנרתיקים כאלו ואחרים.
כן, זה חומר שבאמת הופך את האולטרלייט להרבה יותר קל.
אבל יש פה עניין, אתה אמרת שאתה לא יודע אם זה שווה את זה. אני חושב שהגעתי לאיזושהי נקודה עם הציוד שלי, יכול להיות שאני אשדרג אותו, אבל... יש דבר שקרה תועלת שולית פוחתת, איזשהו עיקרון כזה.
משהו בכלכלה נראה לי.
משהו בכלכלה, וכן, נתרגם את זה לעברית, מעברית לעברית, מכלכלית לעברית.
כן.
זה אומר שככל שאתה אתה משלם, אתה קונה את זה חתיכת ציוד יקרה, שחותכת לך את המשקל בחצי, וכדי שוב פעם לחתוך אותו בחצי, אתה צריך לשלם יותר מפי שתיים, פחות או יותר. זאת אומרת, ככל שאתה מתקדם יותר, ככה זה עולה לך יותר, זה לא באותו סדר גודל, ואז אתה מוצא את עצמך יורד מנגיד אוהל של 2 קילו לאוהל של קילו, אבל כדי להגיע לאוהל של חצי קילו, אתה צריך להוציא משמעותית הרבה יותר. ואז אתה אומר, טוב, פה הפסקתי.
אז אני אגיד לך מה, באמת האוהל של, שהיום אני משתמש בו, וזה ה-The One של גוסמר, הם באמת הלכו על קטע, הם רצו לחתוך במשקל, בלי להפוך את האוהל למאוד יקר. נדמה לי שהוא שוקל קצת יותר מ-500 גרם. אחד הדברים שהם עשו למשל, הם הצרו אותו, הוא לא מלבני, בניגוד לדרסטון למשל, לאקסביד, שהוא מלבני ויחסית גדול, בדוואן הוא צר למטה, זה אחד המקומות שהם חסכו בהם, ויש בו עוד משהו שלא דיברנו, באמת הוא אוהל שהוא חד שכבתי, כלומר אין לו איזשהו מבנה פנימי ועליו כיסוי גשם. אז גם זה יש כאלה שרואים בזה חיסרון, אבל שוב, זה תמיד הטווח הזה של משקל, המשקל שאתה רוצה להגיע ומה אתה מוכן לוותר תמורת משקל. ואפרופו גודל של אוהל, זה דבר שעדיין לא מספיק נכנס, אבל אחד הדברים המשמעותיים בעיניי במערכת השינה, אולי נדבר על זה קצת עוד מעט, זה המזרן. והיום יש מזרנים רחבים יותר, ואם האוהל, אוהל יחיד, הוא צר מדי, לא ייכנס מזרן רחב. זה באמת אחד הדברים שראיתי בדיוואן, שהוא באחד הממדים שלו הוא צר ממזרן רחב, אבל הם עדיין כותבים שמזרן רחב נכנס, והנה והפלא בפלא, זה באמת ככה. אז זה מאוד שמח אותי לראות, כי זה פחות מפריע ברגליים, ככה קצת נשען על הצוות. ואוהלים זוגיים היום, שהם אוהלים שעל מקלות הליכה, אין הרבה כאלה שהם מתאימים לשני מזרנים רחבים. ואם אתם רוצים לשאול מזרן רחב, חשוב לבדוק שהאוהל באמת מתאים למזרנים רחבים, כי אין המון כאלה, אני מניח שיהיו יותר במשך.
יש גם מזרנים זוגיים, זה משהו שאני לא יודע, לא חושב שראיתי את זה בציוד רגיל, אבל כן בציוד של אולטרה, הציוד יותר מתקדם, יש מזרנים זוגיים לטיולים.
זה נראה לי לא יעיל בעליל.
אני לא יודע כמה זה יעיל, זה חוסך לך אולי קצת איזה גרם וחצי על תפר שמה.
אז בוא נפוץ רגע למזרנים, כי נראה לי דיברנו הרבה על אוהלים.
יש הרבה מה להגיד על מזרנים. מה אפשר להגיד על מזרונים?
אז מזרונים, יש לך את עולם המתנפחים ועולם הפלצי וכל החומרים הקשים. איפה אתה בקטגוריה?
אני במחנה המתנפחים. זה התחיל מזה טיול שאמרתי לחבר'ה, טוב, תשמעו, יש לי איזה קונספט. היה איזה חבר שהביא מזרן של טרמר, זה היה מזרן לקמפינג שהוא, הייחוד שלו שהוא מתנפח אוטומטי. מה זה אומר? יש שם ספוג, ברגע שאתה פותח את הוולף שלו, הספוג רוצה להתרחב והוא שואב אוויר מבחוץ.
זה עובד.
זה עבד, זה יפה. היה לי גם מזרון כזה באיזשהו שלב, לא אולטרלייט. אמרתי, אני גם רוצה איזה משהו כזה מתנפח, והלכתי וקניתי מזרן ים. וזה עבד עד כדי, זה לא היה הדבר הכי נוח בעולם, אבל זה עבד עד כדי. ומשם אני חושב באיזשהו שלב התחלתי לטייל, זה לא היה, זה עוד לפני שבכלל עשיתי טיולים רגילים, זה היה יותר כזה קמפינגי כזה. ומאז התחלתי יותר לטייל, והתחלתי יותר להתעניין, והתחלתי להיכנס לאולטרלייט, ואז בעצם נגליתי לעולם המזרנים המתהפכים, האולטרלייט. היה לי בזמנו מזרן כמזרן מתנפח, יש לו מה שנקרא בפלס, אני אפילו לא יודע כל מה זה בעברית, זה מין התאים שלו.
כן.
יש תאים, ואני מזרן שהתאים הולכים לאורך הגוף, לא נוח בכלל. ובשהו שלב הגעתי למזרנים של קליימית.
שהם זולים מאוד.
שהם נחשבים יותר זולים, יש שם איזה שטיק שהתקן שם לא הכי מדויק, אז צריך לקחת מזרן לתנאים יותר, שמתאים לתנאים יותר קרים מהתנאים שהולכים עליהם, כי לא ממש מדייקים שם בזו, מזרן יחסית, מזרנים יחסית יותר זולים, וזהו, ואני מואב, זה מאוד נוח. היום יש לי גם קליימט וגם טרמרסט.
אז באמת, באמת בקטע הזה של הנוחות, בסוף כל אחד ומה שטוב לו, שמעתי הרבה אנשים אומרים, זה לא נוח וזה כן נוח, אבל כל אחד כנראה זה אחרת. קליימט זה באמת מותג שהוא באמת כלכלי יותר. מהצד השני יש באמת את טרמרסט, שהייתי אומר, הם לא יודע איך לדרג אותם, אבל הם באמת, יש להם פופולריות מאוד גדולה על המזרונים. אני לא יודע אם הם היו שם מהראשונים שהביאו כזה סוג, מזרונים מתנפחים, מאוד מאוד איכותיים. אבל מה שהכי חשוב, והזכרת את זה בחצי מילה, ובוא נתמקד רגע בזה, זה נושא הזה שהכי חשוב במזרון, בסופו של דבר, בשביל זה אנחנו משתמשים בו, זה לא רק שיהיה לנו נוח, אלא הנושא הבידוד. הבידוד מהרצפה ומהקור שמגיע מהרצפה, ולמזרונים יש איזשהו מקדם בידוד, נקרא R-Value, והוא הפרמטר שחשוב לשים אליו לב כשקונים מזרון. אז מה זה הפרמטר הזה?
בוא נתחיל מלמה. למה כזה חשוב שהמזרון שלנו הוא מבודד? וזה משהו שקצת, פה בארץ אני לא חושב שאנחנו עושים על זה יותר מדי דגש, כי כשאתה יושן בארץ, אז לא מגיע לך הרבה קור מהאדמה. מגיע בחורף, אבל לא הרבה. כשאתה נמצא באירופה, כשאתה נמצא באזורים קרים, שהטמפרטורות יורדות מתחת לאפס, והאדמה היא מאוד קרה ורטובה, זה מאוד חשוב. למה זה חשוב? אנחנו ניגע בזה בקטע של הסקש, אבל ממש בקצרה במילה, האזור של הסקש שאתה יושן עליו נמאח ולא מבודד ממש. לכן מזרן או מסוג של פלציב כזה שהוא מחזיק את הנפח של עצמו, או משהו שהוא מתנפח, ויש בו איזשהו בידוד, נותנים לך את הבידוד הזה מהקרקע, והם הכלי בעצם לבודד מהקרקע, והערבלי זה, כמו שאמרת, המקדם של הבידוד, זה אומר כמה המזרן יבודד. למשל, אם אני הולך לאיפה שאני אוהב לטייל, בסקנדינביה, בצפון שוודיה, גם בקיץ יכול להגיע למינוס 5 מעלות בלילה, ואני לוקח מזרן עם מקדם של R4, שנותן לי בעצם איזושהי רמת בידוד יחסית טובה בטמפרטורות האלו. מי שמטייל בארץ או במקומות קצת יותר חמימים באירופה, אז גם R1, R2 יכול להספיק לו. מי שמטייל רק בארץ בקיץ, הוא גם לא צריך אפילו מזרן.
כן, בארץ באופן כללי, באמת בעונות שהן לא חורפיות, ואולי גם חורף, לא, אפילו כן. אוהל, יש כאלה שלא לוקחים, אם לא יורד גשם, זה לא דרמטי, הרבה יותר קל כאן, ללא ספק. תגיד, אבל המזרונים הקשים, הפלציב, איזה בידוד, כמה בידוד הם כבר יכולים לתת?
שאלה טובה, אני חושב שיש כאלו מאוד מבודדים, אני לא מכיר יותר מדי. צריך להגיד, גם יש עוד כל מיני שטיקים, אם דיברנו על קליימיטים, אז לקליימיט היה בזמנו איזה מזרן כזה סקלטונייז, שלא כל המזרן...
יש חורים.
יש פה ממש כן, ממש חורים כאלה.
לחסוך גם במשקל.
כן, אז יש גם בזה כל מיני המצאות, אני לא יודע מה, אם הם ממשיכים לייצר את זה, היה בזמנו. פלציבים, אני חושב שהם מבודדים, אני באמת שאני לא נכנסתי לזה, כי זה אף פעם לא היה לי נוח.
אז יש פה גם את העניין של הנוחות, כי הם לא מאוד עבים. מזרונים מתנפחים באמת נותנים עובי מכובד, וזה כיף. גם כאן תג המחיר עולה, מזרונים איכותיים מתנפחים, המחיר שלהם יותר גבוה ממזרוני פלסיב. כמובן יש את סכנת פאנצ'רים, אז מזרון בדרך כלל, מזרון מתנפח יבוא עם מרכת תיקון, לשמחתי עוד לא יצא לי לתקן, אבל זה אפשרות.
אני אגיד בהקשר של מזרונים, שפה גם יש את המקום הזה של כמה אתה משקיע וכמה אתה יודע, וברגע שאתה מנקה את האזור שאתה ישן עליו, אז קורים שני דברים. דבר ראשון, אתה מעיף כל מיני קוצים שעלולים לפנצ'ר לך את המזרן, משהו שגם לי לא קרה. ברגע שאתה נזהר, אז אתה בעצם מרוויח את הדבר הזה שלא צריך להתעסק עם זה אחר כך. אבל גם, וזה משהו נחמד, זה מי שרוצה לישון מאוד מינימליסטי, מזרון מאוד מינימליסטי, הוא חייב לנקות את השטח מאבנים ומכל מיני דברים שיפריעו לו.
וכיסוי.
וכיסוי ולשים, אתה מדבר על גראונד שיט.
כן, כיסוי שבדרך כלל שמים אותו מתחת לאוהל, אם אין אוהל כמובן לשים אותו מתחת למזרן, זה גם איזשהו יריעה שרצו לעשות אותה קלה, אז יש כל מיני חומרים יותר קלים ליריעות האלה, שבאמת מכונה גראונד שיט בלעז,
כן.
וזה משהו שייתן גם הגנה למזרון.
אז זה משהו שגם נותן הגנה למזרון, גם נותן הגנה, הוא בעיקר מיועד לאוהל, לתת הגנה לאוהל, בארץ אני יותר משתמש מזה, בזה במחול, אבל גם אני מנקה מאוד טוב את השטח שאני ישן עליו, ובדרך כלל אני לא צריך את ההגנה הזו. ברגע שאתה מנקה ממש יפה, אתה פחות צריך את עוד חתיכת ציוד ועוד המשקל הזה.
ומשהו שהזכרתי זה באמת נושא הרוחב, רוחב המזרון. כלומר, כדי לקבל נוחות שינה, יש פה גם את עניין הרוחב. כמובן, זה גם בטח משהו מאוד אישי, אבל המזרונים הראשונים אולי, שהיו מקובלים בתחום המתנפחים במיוחד, היו ברוחב 20 אינץ' נראה לי, זאת הייתה העמידה. לא תמיד מלבניים, אלא יש להם גם עם צורת גוף כזאת, צרים למטה, ובתור אחד שמחזיק גם מזרון כזה, אני יכול להגיד שהשינה דורשת שלא תזוז הרבה בלילה, אתה עלול ליפול מהמזרון, או להחליק, או להילחם עם להישאר במקום, וככה נולד בעצם הסטנדרט החדש הזה, יחסית חדש של מזרונים רחבים יותר, של 25 אינץ', שהם באמת מפנקים ביותר, מאוד מאוד נעים, אין שום נפילה מהם, לפחות במקרה שלי, והחיסרון הוא כמובן שהם כבדים יותר, וזה תמיד השאלה באולטרלייט, על מה אתם מוכנים, בסוף זה התאמה אישית, על מה אתם מוכנים לוותר, על נוחות מול משקל, אני אישית במקרה של מזרן, הולך היום על רחב, משלם קצת יותר בגרמים, וישן יותר טוב בלילה.
זה קטע באולטרלייט, כל הנושא הזה של מותרות באולטרלייט, בטיולים רגילים אתה לא חושב על זה, זאת אומרת, זה מה שאני לוקח, זה מה שיש, אין לך בכלל את השאלה הזאת.
מה אתה קורא טיולים רגילים?
בלא אולטרלייט, בציוד כבד, מה שהייתי מטייל איתו פעם, אז לא ממש חשבתי על זה, על מותרות, אמרתי, אני אוהב את זה, זה מה שאני אקח, ובאולטרלייט פתאום אתה קורא לזה מותרות, פתאום זה משהו אקסטרה, זה עוד משהו כבד, זה עוד משהו שמוסיף למשקל. אז אתה אוהב מזרנים רחבים, לי מאוד חשוב שהמזרן יהיה, הוא יהווה מספיק, שהוא יהיה ככה, ירחיק אותי מהקרקע, אבל גם יהיה יותר כזה מנופח, זה משהו שאני שם עליו דגש, וכן, ולכל אחד יש את העדפות שלו, ואת מה שמכיר, וזה לקחת אותנו שוב לאותה נקודה, שאולטרלייט, בגלל ההתעסקות הזו בציוד, ובדברים הקטנים, מושך אליו הרבה אנשים, שככה שהם, גם מטיילים מאוד מאוד מוצלחים, ומאוד מאוד, קרה כמה פעמים שחבר'ה הגיעו לקבוצת אולטרלייט ורצו לכתוב פוסט, ואמרו, זה לא אולטרלייט, אבל אני שואל כי יש פה אנשים מאוד חכמים בקבוצה הזו, מאוד מבינים בטיולים.
מנוסים אולי.
מנוסים, כן. וזה באמת, באמת איזשהו משהו שברגע שאתה נכנס לעולם הזה, אז אתה מתחיל להיות ככה, גם לראות מה יותר מתאים לך וגם להיות יותר
כן,
מנוסה.
כן, כי אני חושב שאנשים שמתעסקים בציוד ברמה כזאת באמת של משקל, זה באמת אנשים שהחליטו להעמיק בנושא הזה, וכשאתה מעמיק אז אתה גם למד יותר לרוחב, מסתכל על כל מיני אופציות. אני חושב שרוב האנשים רואים את הטיולים אולי בצורה יותר פשטנית, ויאללה לוקחים מה שיש או שומעים המלצה ולא בודקים יותר מדי על העומק מה יש מאחורי זה. זה חלק מהכיף בעיניי בעולם הזה, שהוא באמת גורם למחשבה ולהבנה יותר עמוקה של מה עושים עם הציוד ומה הוא משמש ומה יכול להיות טוב ומה יכול להיות פחות טוב. זה היתרון, וכזה אולי באמת זה מושך יותר אנשים עם ניסיון, כאלה שבחרו להעמיק.
נעבור לסקשים.
סקשים,
כן. אבל לא רק סקשים.
כן, תכף נראה מה זה אומר לא רק סקשים. אבל בסוף מה? יש לנו את האויל ויש לנו את המזרן, ואנחנו צריכים להיכנס לתוך משהו.
כן.
כדי שיהיה לנו נעים בלילה.
אין אופציה אחרת מסקש. לא משהו שאפשר לוותר עליו. אבל יש קווילט.
קווילט זה משהו שבאמת כן. פחות מכירים.
שזה מה שפחות מוכר. אני חושב שיש אפשרות לקנות קווילטים בארץ. די בטוח שכן. מה זה קווילט? אז אם יש לנו סקש, שזה בעצם מין סק שנכנסים אליו ונסגרים בתוכו.
שזה כנראה מה שכולם או הרוב מכירים.
שזה, אז קווילט זה, אני חושב בגדול הפירוש הזה, זה איזושהי סוג של סמיכה כזו. ובאמת הקווילט שיש לי יש כמה סוגים, אבל הקווילט שיש לי נראה ממש כמו סמיכה מרובעת מיפוך.
בלי ריצ'ראץ'?
ובלי, יש לו חתיכה של ריצ'ראץ' ברגליים, וחוץ מזה מין קליפסים שנסגרים עליי, וזה כאילו סקש חצי פתוח. דבר ראשון, אין את הכובע כמו שיש בסקש רגיל, כי אם קר, אז כבר הבאתי איתי כובע, אז מה, אני צריך עוד כובע של סקש, יש לי כובע צמר. ועוד משהו שיש לו, זה ש... או שאין לו יותר נכון, לקווילט, בניגול לסקש, אין לו את החלק, וזה מה שהזכרתי קודם, אין את החלק שאמור לבודד אותי מהרצפה, ואת זה עושה המזרן.
זה החלק התחתון. בעצם אנחנו ישנים ישירות אל המזרן.
בדיוק. כי החלק הזה בעצם נמאך, וברגע שהנוצות נמאכות, אין אוויר בין הנוצות. מה שמבודד זה לא הנוצות, זה האוויר שביניהם, שהן לוחתות ביניהם, האוויר החם שהן לוחתות ביניהם. וברגע שהדבר הזה נמאך תחת משקל הגוף שלי, הוא לא מבודד, אז בקווילט פשוט נפטרו מהדבר הזה, בהנחה שכבר יש לי מזרן מבודד. ואני זוכר שקניתי את הקווילט לפני טיול שלי בשוודיה, בצפון שוודיה, וזה הטיול הראשון בעצם שישנתי איתו. באמת, עשה עבודה נהדרת, חוץ מפעמים שלא כך ידעתי איך להשתמש בו, וצריך, יש ככה הוראות של איך להשתמש בדבר הזה, וגם השתמשתי בו בעתיד כסמיכה. וחוץ מזה שהקווילט הזה עשוי בעצם, אנחנו נגיע פה גם לסקשים וגם לחומרים, איזה חומרים בעצם משתמשים בדברים האלו בניגוד או בנוסף לכל מיני ציוד יותר קלאסי שאנחנו מכירים. אז ההורדה של השכבת בידוד הזו שבדרך כלל נמאכת, מורידה לנו הרבה מאוד משקל, וגם כסף דרך אגב, זה גם חוסך לנו כסף על אותו אזור שאנחנו לא צריכים בידוד בו.
למה זה בעצם חוסך כסף?
כי אני שם הבידוד, והבידוד הזה עולה כסף, הנוצות, הפלומה זה משהו שעולה כסף.
אבל בסוף קווילט הוא לא משהו יותר זול מסקש, לא?
אני חושב שלאותו, שסקש יעלה קצת יותר, לאותם תנאים.
אוקיי.
אתה חושב שלא?
לא זוכר מחירים, אבל אני זוכר שזה לא בהכרח הבדל גדול. קווילט איכותי הוא גם לא זול.
כן.
כמו סקש איכותי.
כן, כן, גם יש, כן.
עכשיו, בוא באמת נחדד את הדברים האלה בקווילט שונה מסקש. אתה אמרת שזה סקש נפתח. אני רוצה להציג את זה אחרת, זה כמו סמיכת הפוך בבית. כלומר, אחד הדברים שלי הפריעו בתוך הסקש, וסקשים בדרך כלל יש להם צורה של מומיה, כדי אולי לשמור את הבידוד יותר טוב, זה הקטע הזה שאם אתה זז מצד לצד, כל הסקש זז איתך, ואתה מוצא את עצמך בלילה, מתחיל לסדר את הסקש תוך כדי סיבובים, פשוט סיוט מבחינתי. והקווילט זה פתאום, וואלה, אני בתוך הפוך בבית, עם המזרון הרחב שלי, אם אתם זוכרים, וזה באמת כל כך נוח, שאני יכול לזוז חופשי, ולא לא זז. אבל מה החסרונות?
אני חושב שאמרתי, זה שנייה שצריך לדעת איך לה...
כן, אבל מה זה אומר?
אז אני אתן, לא מה זה אומר, אני אתן את החוויה שלי, אז אפשר לקרוא לזה לפלנד, סוג של לפלנד, זה לא פינלנד, זה צפון שוודיה, טרפ, שסגור עליי כמעט כמו אוהל, אבל עדיין קצת רוחות נכנסות, וקווילט, שהוא כמו סקש, אבל קצת יותר פתוח למטה, ופשוט קפאתי כל הלילה. למה? כי לא ידעתי בדיוק איך לחבר אותו. יש לו איזשהו דרך, איכשהו שמחברים אותו, שמצמידים אותו למזרן, ובגלל שלא השקעתי בזה יותר מדי מחשבה, זה הגיע למצב שנכנסו רוחות פנימה, וממש קפאתי, כל פעם שעזזתי טיפה, קפאתי מקור.
נכון, כי בסוף זה סמיכה, והיא אמנם מהודקת למזרון, וזה הקטע, אצלי בקווילט יש שתי רצועות שמהדקות, אבל כמה שתי רצועות יכולות להדק, באמת זה הקטע, הקטע זה הרוח שיכולה להיכנס, אולי זה לא מתאים באמת לכל טרק, אם יש את האופציה, אני מניח שאפשר לקחת לתנאים מסוימים קווילט, אבל אולי לתנאים אחרים לא, לקחת סקש.
זה תלוי, אני חושב שזה גם אולי תלוי בטרק, אבל זה יותר תלוי בעדפה. יש אנשים שיגידו, אני לא מסוגל עם זה, אני לא נוח לי הדבר הזה, אני מת על סקש, וסקש עם אולטרלייט מעולים, צריך להגיד, עם החומרים, אתם באמת... שוב, מה ששמע אליו יותר דגש, ברגע שנכנס לפינות האלו, אתה רוצה סקש אולטרה, אתה צריך רמת בידוד יותר גבוהה. מה זה אומר? זאת אומרת, הפיל פאוור, פיל פאוור, הרמת בידוד של הפוך, של הפלומה, שתהיה יותר גבוהה, ככה אתה חוסך במשקל.
מה זה רמת בידוד? אבל זה תלוי בחומר המילוי?
זה בסוג הנוצות, בסוג הנוצות. לא?
בסוג הנוצות?
בסוג הנוצות, כן. זאת אומרת, הפיל פאוור יותר גבוה, אז אתה צריך פחות מילוי, לא אותם טמפרטורות.
אז זה במקרה, זה דרך אגב עוד נקודה של בעצם מה זה המילוי הזה.
תקן אותי אם אני טועה.
אני לא יודע.
אני חושב שפיל פאוור זה...
בכל מקרה, כשמדברים על המילוי, אז אתה אומר נוצות, אבל זה לא רק נוצות. כלומר, בעולם השקי שינה והקווילטים המילואיים מתחלקים לשני סוגים, נוצות, פוך, אווזים ומילוי סינתטי, שהוא ללא קשר לבעלי חיים. אז יש באמת את איכות, אתה מדבר על האיכות, הפיל פאוור זה בעצם האיכות, ואז ככל שזה איכותי יותר, יש לזה איזשהו פרמטר, אז בעצם צריך פחות מילוי, משקל יורד. מה בעצם ההבדל בין מילוי טבעי, נוצות לבין מילוי סינתטי.
אז מילוי סינתטי זה איזושהי כותרת, אבל האמת שזה פשוט, יש מילוי סינתטי ויש מילוי סינתטי. אם תלך לחנות טיולים ותבקש שק שינה לקמפינג, יביאו לך איזה שק שינה די פשוט כנראה, וגם די כבד, עם מילוי סינתטי ללא שם, לא איזה מוצר מיוחד ומגניב. בעולם הזה יש המון, אמרת DCF, יש, אנחנו מכירים גורטקס מהנעליים, אבל לא רק. אז יש גם מילואים שהם איזה שהם פטנטים, אז אחד מהם זה נקרא אייפקס, זה דווקא מילוי שיש לי אותו במעיל, וזה קטע של טכנולוגיה שמאפשרת את האולטרלייט הזה. אם אני רוצה עכשיו איזשהו מילוי סינתטי, אני לא מוכן להשתמש בנוצות, שהן נוצות, פוך, פלומה, כי זה מזיק לבעלי חיים, כי אני לא מעוניין בזה, אז יש לי אופציות כרגע שהן טבעוניות, אופציות שלא פוגעות בבעלי חיים, של מילוי סינתטי, אבל אם אני רוצה להוריד במשקל, אני לא יכול להסתפק באיזשהו מילוי רנדומלי. אז יש מותגים שנותנים לי מילוי שהוא נותן תוצאות דומות לתוצאות של פוך הטבעי, אבל במשקל נמוך.
כלומר, עכשיו, היית אומר באמת שאפשר להגיע לאותם תוצאות עם מילוי סינתטי שהוא לא נוצות?
אני חושב שהתקרבנו מאוד.
ומבחינת המחיר זה יהיה שונה?
גם חיית המחיר, אני חושב שגם התקרבנו יחסית. צריך לזכור שחלק מהעלות של אותו מילוי טבעי, זה איך שמתייחסים לאווזים. אז אפשר למצוא שק שינה ללא שם מסין. אני אומר מסין, כמובן שיש הרבה אופציות בסין, אבל בוא נגיד את זה ככה, זה לא המקום שהכי דואגים בו לבעלי חיים. במחיר נמוך ומשקל נמוך, מחיר יחסית נמוך, כן? לא ממש נמוך, יחסית נמוך. אבל אם אתה הולך לחברה עם שם באירופה, אז הם עומדים בקריטריונים קצת יותר מחמירים, אתה תשלם יותר. זה גם חלק מהמרכיב של המחיר בסוג הציוד הזה, בשקי שינה, במעילים. אבל באמת מעיל סינתט, אין לו את השיקול הזה בכלל.
אז באמת, כשהולכים לקנות כזה מוצר, לא סתם תמצאו באמת שקי שינה זולים מאוד מאוד מאוד, זה אומר משהו על איכות המילוי שלהם, וזה גם אומר משהו בסופו של דבר על הטמפרטורה. והטמפרטורה, בדרך כלל מצמידים לשקי שינה וקווילטים, יש את הטמפרטורה. מעין איזשהו מדד שאומר עד כמה יהיה נוח להשתמש במוצר בטמפרטורות נמוכות, כי זה בסופו של דבר זה היעד שלנו. אנחנו יודעים אנחנו הולכים למקום קר או מקום פחות קר, וזה מה שאנחנו מחפשים מבחינת שק השינה או הקווילט, מחפשים את הטמפרטורה הנכונה. המדדים האלה הם לא מאוד מדויקים, נכון? הם לא איזה תורה מסיני או איזה משהו.
סיפרו לי איזה פעם, אני לא יודע, דבר שם זה נקרא EN rating, אנחנו נראה את זה באמת מודבק על הצד של ההסקה של הקווילט, ואני זוכר שסיפרו לי, אני לא יודע כמה זה נכון, שמודדים בעצם שמים איזושהי בובת דמה בתוך הסקה שמודדים, בתוך אוהל, בתוך איזשהו חדר מקורה, ובודקים מה עיבוד החום של אותה בובת דמה.
זה הסטנדרט האירופאי?
זה איזשהו סטנדרט, זה הסטנדרט האירופאי, אני חושב. סטנדרט אירופאי.
אז יש כמה סטנדרטים לדעתי, ובאמת, יש סטנדרט אחד שאני מכיר שמדבר על טמפרטורה אחת שהיא טמפרטורת לימיט, כלומר, מה הכי הכי קר, וטמפרטורה קומפורט, מה יהיה לכם נוח. זה, צריך להשתמש בזה כאיזשהו נקודת ייחוס כללית ביחס למקום שאתם הולכים אליו. בסופו של דבר, תחושת הקור היא מאוד מאוד אישית ומשתנה. כל אחד מרגיש את הקור במקום מסוים אחרת, אני בטוח שכל אחד מכיר מספיק דוגמאות.
אגב, יש סטנדרט, והסטנדרט הוא, אני לא זוכר אם הסטנדרט הוא נכון רק לגברים, או שיש סטנדרט, יש סטנדרט לגברים ולנשים, אבל זה לא אומר, אם אני אקח עכשיו שק שינה שמיועד לנשים, אולי הוא מעוצב קצת אחר, יש בידוד באזורים, שמחולק לאזורים קצת אחרת, אבל אפשר לקחת שק שינה, אני יכול לישון עם שק שינה של מיועד לנשים, ואישה יכולה להיות לישון עם שק שינה שמיועד לגברים, רק פשוט צריך לשים לב שנשים בדרך כלל יותר רגישות לקור, וזה לא איזה משהו, זה לא איזה משהו שוביניסטי, זה פשוט, זה עובדה, זה...
כן, גם במזרנים כן. יש משהו שנקרא מזרן נשים, שה-R value, המקדם שדיברנו עליו, הוא בדרך כלל יותר גבוה.
אני ישן עם מזרן נשים.
גם אני, יש לי כן. טרמרס, אני אומנם לא ישן איתו היום, אבל כן, יש לי גם...
צהוב כזה?
בהחלט.
אז כן, יש לנו אותו מזרן.
אוקיי, מגניב. אז כיסינו את כל מערכת השינה בעצם, ועכשיו הדבר, הוא אומנם לא שייך למערכת שינה, אבל בסופו של דבר הוא הבסיס להכל, זה התיק. התיק שאנחנו לוקחים איתו את הדברים, ובעולם האולטרלייט התיקים באמת הם מאוד שונים ממה שמכירים פעם. אם תיכנסו לחנות, נקרא לזה סטנדרטית אולי, לציוד טיולים, מה שיש היום בארץ, כי אין ממש חנויות אולטרלייט, יש כזה את המקום בתוך החנות עם קיר גדול שיש עליו המון המון תיקים, וכולם תיקים באמת שונים מתיקי אולטרלייט. אז מה שונה בהם?
אני אתחיל מלהגיד איזה משהו ש... יש איזו שאלה שחוזרת על עצמה בנוגע לאולטרלייט. איך אני נכנס לזה? איך אני מתחיל? מה שאני אומר, דבר ראשון, תחליפו את התיק. א', תיקים סטנדרטיים יכולים להגיע לשניים וחצי קילו.
זה ממש כבד, כלומר, זה תיקים, מטורף. היום אני מסתכל על תיקים, באמת, כשאני נכנס לחנות טיולים, אני לפעמים מנסה להרגיש אותם, זה באמת מאוד כבד.
ותיק אולטרלייט, התיק שלי שוקל 600 גרם. יש תיקים קצת יותר, עם קצת יותר פיצ'רים ששוקלים קילו, קילו וקצת. זה הוריד ככה, זה לא איזה ש... זה לא שק שינה או קוויט או מה שצריך איזושהי יכולת מיוחד. בסופו של דבר שק.
לגמרי, זה תיקים סופר סופר פשוטים.
אם זה נוח לך, אתה יכול לחסוך קילו וחצי, ככה, לפחות. ועוד משהו שאני אומר, זה גם קח תיק יותר קטן, הרבה חבר'ה שיוצאים לטיולים בעוד, או לוקחים תיק של 70 קילו, של 70 ליטר, סליחה, 70 ליטר זה המון, המון, ואתה לא צריך את זה.
כן, אני חושב שזה קטגוריה אחרת. כלומר, יש את המונח הזה מוצ'ילה, מוצ'ילה. זה המונח המיתולוגי הזה של סיעות אחרי הצבא לטיולים גדולים. אבל האמת שהטיולים הגדולים האלה אחרי הצבא, זה לא מה שאנחנו משווים אליהם. כי בסופו של דבר, האנשים האלה לא באמת מטיילים עם התיק על הגב כל הזמן. הם באים, הם מתנחלים באיזה מקום, הם לא עושים טרקים. אם אתה יוצא לטרק, רק לטרק, זה העולם שאני חושב שתיק באמת קל ומאוד מאוד משמעותי.
עדיין מבחינת התרבות פה של הטיולים בארץ, עדיין אנשים יוצאים לטיולים. אני עשיתי עם טיל, התיק הראשון שטיילתי אותו, התיק של 60 ליטר.
נכון, כי משליחים את זה, כלומר, אנשים יודעים שכשיוצאים למזרח, יוצאים עם תיק מאוד מאוד גדול, כי הם נוסעים להרבה מאוד זמן.
זה לא רק זה, זה גם כל מיני חיילים שלמדו לקחת עליהם.
בצבא.
כן, שלמדו בצבא, לקחת עליהם הרבה יותר מדי, לפעמים להיפצע מזה, לצערי. ואני חושב שאחד הדברים רגע, מה, אם אני אקח תיק כזה קטן ולא יהיה לי מקום, שוב, זה כל הנושא של להרוז את הפחדים בפנים, אם תיקח תיק יותר קטן, אתה פתאום תחשוב מה אתה באמת צריך. אז זה למה זה הדבר הראשון שהייתי עושה, ובאמת, אנחנו מדברים על מינימליזם, אז זה לא רק מינימליזם במה שאתה לוקח, זה גם מינימליזם באיך שהתיק בנוי. כי אתה נכנס עכשיו לחנות טיולים, אתה מסקר על הקיר הגדול הזה של התיקים שיש שם, אתה מתחיל לבדוק אותם, אתה אומר, בוא נה, יש פה... מה זה אתה? זה למה אני צריך את התשתות הזה? מוסיפים פה עוד פיצ'רים שאני בכלל לא ביקשתי. אני כולה רוצה לשים את הציוד שלי בפנים, רוצה עוד עליי איזה פאוצ'ים על החגורה כדי לכמה חטיפים. זהו, זה לא צריך יותר מזה.
אז כן, יש מלפעמים את המחיר הזה של השק שאתה צריך להוציא את הכל, אבל בדרך כלל שצריך להוציא את הכל, אתה באמת אולי צריך להוציא את הכל, כאילו הגעת בלילה. אם תסדר את התיק נכון, אתה לא צריך להוציא הכל. אז כן, אז התיקים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה באמת תיקים מאוד מאוד קלים ומאוד מאוד פשוטים מהמבנה שלהם. ואחד הדברים גם שהוא שייך בעצם לעולם התיקים הגדולים, זה נושא הזה של המערכת גב. כאילו כולם אומרים מערכת גב. אבל מערכת גב, ברגע שסוחבים הרבה מאוד משקל, היא הייתה מאוד מאוד רלוונטית. אולי בתיקים קלים יותר אפשר להסתדר בלי. אני מאמין שמש לא צריך לי, זה לא מפריע להזיע למשל בגב. אז בעצם אין הרבה מערכת גב בתיקי אולטרלייט.
אם אתה תזיע, אתה תזיע. אם יהיה גשם, אתה תירטב. מנסים תמיד להתחמק מכל הדברים האלו. רק אם נעשה את זה, זה ישפר. זה לא ישפר. אני מזיע עם מערכת גב ובלי מערכת גב. והיו לי תיקים עם מערכת גב שהיו לא נוחים, לכן התיק בלי מערכת גב וכן נוח לי, כי התיק פשוט שוקל הרבה פחות. אז זה לא יעזור כלום. היה לי אפילו בתיק עכשיו שיש לי, היה לי במקום מערכת גב, שמתי מין כרית מתנפחת כזה, בין הגב של התיק לגב שלי, ובאיזשהו שלב כבר הורדתי אותה, ומה שאני עושה, פשוט שם את השק שינה, פתוח בגב של התיק מבפנים.
יפה.
וככה, עם הזמן ועם הניסיון, אתה לומד כל מיני טריקים, שפשוט אתה לא צריך את זה, ואתה לא צריך את זה, ואתה לא צריך את זה, וכל מה אומרים לך בחנות, אתה צריך ככה, אתה לא צריך. באמת, המינימום של המינימום זה איזשהו שק, אם אתה לומד איך להראות אותו כמו שצריך, אתה לא צריך את כל הפיצ'רים האלו, וזה נותן לך, אני חושב, איזשהו פנאי להשקיע בדברים קצת אחרים, כמו להשקיע בתיק באמת איכותי שיחזיק לך הרבה זמן.
צריך להגיד שבאמת התיקים האלה הם אולי פחות מסיביים ואולי יותר עדינים בדרך כלל, הם לא מסוגלים לסחוב משקלים של, לא יודע, 15-20 קילו, כי המטרה שלהם לא לסחוב משקלים כאלה, אלא לסחוב ציוד ברמות משקל יותר נמוכות.
אז אני קצת אחלוק עליך בדבר הזה. זה תלוי במבנה של התיק, פחות מבחומרים עצמם, אבל תלוי במבנה של התיק. אפשר להגיע לתיק אולטרלט שסוחב משקל יותר גבוה. בדרך כלל לא עושים את זה כי לא ממש צריך, אבל אני רוצה לחלוק עליך בעניין אחר, בעניין של כמה התיק עדין. ואני זוכר שקניתי, דיברנו פה על ערן ועל סאברגיר, והתיק הראשון, תיק אולטרלט הראשון שערן עשה, זה תיק מבדים ש-VX1 ו-VX21, זה בדים שמשתמשים בהם למפרסים, וזה בד, אני לא יודע אם הבד הוא כל כך קל כמו שהתיק פשוט היה מינימליסטי, ואני זוכר שעוד עוד עשיתי את הטיולים עם גיא והר, אז שהגעתי לטיולים, אז אחד הטיולים האחרונים שהגעתי, הגעתי עם התיק הזה, והראיתי לו את התיק, ובהתחלה הוא ציפה, אמר, מה זה אולטרלייט, זה 600 גרם, מה זה הדבר הזה? והוא מחזיק את התיק, ואומר, בונה, זה קשוח. עכשיו, התיק של ערן, התיק הבטרפליי החדש, הוא יותר עדין, אני לא יודע אם הוא יותר עדין, אבל הוא לא מבד עד כדי כך קשוח.
נכון, אני חושב שזה באמת, באמת אולי לא הוגן, כי כשאתה אומר עדין, זה ישר נשמע משהו שברירי. התיקים האלה לא שברירים, אבל יש איזו תחושה באמת יותר לייט כזה בבד שלהם.
בחלקם כן, אבל באמת בתיקים שהם עשויים מבדי VX, זה
כן, יש לי את הבטרפליי הישן, הוא באמת מאוד מאוד, מרגיש מאוד מאוד בולט פרו.
זה יש את דימה זלוטניק שהוא הלך איתו מאות קילומטרים, באמת, באמת תיק שהחזיק לו תקופה ארוכה, אני לא חושב שתקנה פה בחנות יחזיק הרבה יותר מזה.
עם הסטנדרטים.
כן.
אוקיי, תשמע, נראה לי כיסינו פה עולם מאוד מאוד רציני, ונראה לי אולי לפעם אחת זה מספיק. מה שאומר שאנחנו נצטרך לעשות גם חלק המשך של כל הנושא הזה.
לא מינימליסטי, אבל כן, יש
כן, זה עולם עצום, וכיסינו בעצם אולי את החלקים הכי משמעותיים, אבל יש עוד הרבה מה לדבר.
אני חושב אני יכול להמליץ, אבל לכל מי ששומע את זה גם אפילו לפני שהפרק הבא יוצא, להיכנס לקבוצה.
לגמרי.
כן, קבוצת אולטרלט ישראל, כן.
לטייל יותר, לסחוב פחות. זה הכותרת, לא?
אני כבר לא זוכר. יש האמת היא סיבה מאוד טובה שיש את הכותרת, כי הרבה אנשים לא יודעים מה הדבר הזה אולטרלייט אומר. ויש כאלו שאפילו חושבים שמדובר בטיסני אולטרלייט.
אז כן, אז באמת זה מסכם את הכל. זה פשוט לסחוב פחות ולטייל יותר. זה מאפשר לכם לעשות הרבה יותר ביותר נוחות. אני רוצה לסיים איתך עם פינה שהתחלתי בפרק הקודם. פינה כלילה של אני שואל אותך כמה שאלות, שתי תשובות מהן תבחר אחת, בלי הרבה הסברים, אולי אם בא לך, בוא נלך על זה.
יאללה, כן.
קדימה, אוהל או מלון?
אוהל או מלון, טוב, אם אני בוחר אחד זה עם מלון.
וואי, הפתעת. איש הטרקים אוהב מלונות. אוקיי, צפון או דרום?
צפון.
למה?
זה קל. כי יותר קר.
אתה אוהב קור?
שקר זה נהי, כן.
אחלה. אירופה או המזרח?
אירופה.
סיבה ספציפית?
לא הייתי במזרח, האמת היא. אבל כן, אני מכור בעיקר לשוודיה.
כן, שמנו לב.
אין על אירופה. תרבות, מזג אוויר. אמרנו צפון, אז
זה קרוב.
צפון אירופה. זה גם קרוב, זה גם נוח.
אוקיי, הרים או ים?
הרים.
הרים זה מסט. מהר או לאט?
זה קשה. אני חושב שמהר?
מה אתה אוהב מהר?
מה אני אוהב מהר? זה בתנועה. אני אוהב שזה בתנועה.
אוקיי.
למרות שגם לאט זה בתנועה. אבל מהר זה יותר מרגיש כזה, כאילו דברים מתקדמים.
יפה. פרי סולו או אינטו דה ויילד?
אינטו דה ויילד. אה, רגע, הסרטים.
איי, איי, איי.
אני לא מכיר את פרי סולו. אני מכיר את אינטו דה ויילד.
אתה יודע מה זה פרי סולו?
אני לא, לא מכיר. לא.
אוקיי. אז תשלים בהזדמנות.
אני חייב להגיד, בתור מטייל אולטרלייט, יש לי חיבה מאוד עולה לסרטים של, זכרתי שם שלו, בחור שבונה בקתה בקנדה, במקום נידח בקנדה. דווקא פחות סרטים של טיולים, ושיותר על, על איך להתבסס ב,
אוקיי.
בטבע.
ואחרון, ספר או סרט?
סרט.
מגניב. יאללה, אור, אז תודה רבה על, על ה... נקרא איזה הקדמה הזאת, כי יש לנו עוד עולם שלם לזכור.
תודה רבה.
נתגש בהמשך.
שמחתי מאוד.